אנחנו הולכים לעסוק בפרשת סדום. נופיע ככה בשלב מסוים בהמשך הפרשה, פרשת וירא. וכמו שאמרנו, המטרה שלנו היא, בניגוד למה שבדרך כלל מקובל לחשוב, שהסיפור זה כאילו דבר לא כל כך רציני, ואם אתה רוצה לומר דבר תורה לפרשת שבוע, זה יכול להיות רציני יותר, למדני יותר. אנחנו רוצים לטעון שדווקא הסיפור יכול להיות מידה מסוימת הצימוק של הגולת הכותרת של הפרשה. באיזה מובנים? בואו נראה את זה עכשיו מיושם בנושא של לפנינו. פרשת סדום מתחילה בסיפור הזה של אנשי סדום רעים וחטאים להשם מאוד. אז חז"ל אומרים שהם היו להם הרבה חטאים, עבודה זרה, כאילו יריות, אבל בעיקר מה שמדגישים חז"ל זה את הבן אדם לחברו, נכון? אתם יודעים, היו חוקי רשע בסדום, אלה היו חוקי המדינה. השאר חוקים שמתנגדים לחסד, אתם מכירים את הסיפור המזעזע, הקצע הקטן, נכון? על אותה הריבה שנתנה פת לעני ולכו ושרפו אותה. יש סיפור קצת דומה של שתיים, משווה שמרחו אותה. ויש גם סיפור דומה של שהתחלפו ככה, השתיים ירדו לבאר ואחת נהייתה חיוורת וחולה, ואז החברה שלה שאלה אותה מה זה, מה קורה לך, אז היא אמרה שהיא רעבה ואין לה, החליפה, לה היה כד מלא ולה היה כד ריק, ונתנה לה את הכד המלא קמח, ואז ראו אותה ושרפו אותה. עכשיו יש פה בסיפור, תראו, זה סיפורים נגיד עצובים, קשים, אבל בכל דבר יש באגדות חז"ל. לפי חז"ל יוצא שכנראה אליעזר עבד אברהם היה כנראה מסתובב שם בסדום לפני שהפכו אותה, אולי בשליחות אברהם, מתוך מגמה לראות ולבדוק מה קורה בשטח. אז יש סיפור מאוד מאוד משעשע. אנשי סדום קבעו שכל מי שמזמין אדם לבית המשתה בשביל לאכול, לסעוד וזה, יפשיטו את טליתו, זאת אומרת יורידו מעליו את הבגדים שלו. נזדמן אליעזר, האדם מספר שאליעזר נזדמן לסדום ולא נתנו לו לחם. קיצור, היה רעב, נכנס לבית המשתה וישב בסוף בסוף בקצה של כל המוזמנים. אז כמובן באו אליו פקחים, אמרו לו, מי הזמין אותך לכאן? אז הוא אמר, זה שישב לידו, הוא הזמין אותי. הוא שמע שמפנים אליו אצבע מאשימה, הוא אמר, מה, עכשיו יפשיטו לי את הבגדים? הוא קם ברח החוצה. וכך אומרים שאליעזר עשה לכל אחד ואחד שישב שם, עד שכולם יצאו החוצה, ואז הוא אכל את כל הסעודה לבד, כן? אותו דבר, מיטת סדום, אתם יודעים שאנשים קצרים היו מותחים אותם, ארוכים היו חותכים להם את הרגליים. נזדמן אליעזר, אמרו לו, תעלה ושכב במיטה. אמר להם, מיום שמתה אמי נדרתי נדר שלא ישכב במיטה. בסדר, סיפורים משעשעים, המכנה המשותף של כולם, סיפורים ממש לא יאומנו על כך שחוקים מעוותים בעצם של חסד, שמבחינתנו זה הכנסת אורחים, זה דברים שברומו של עולם, אצלם זה היה סיבה להניש בן אדם. אז אנחנו מדברים, אני רוצה לחזור על העיקרון שאמרנו. השיטה שלנו, אם בתוך הסיפור עצמו יש רעיון של הפרשה, אפשר להסתפק בסיפור, אבל כמובן לדעת איך לספר אותו. אבל אם הסיפור הוא רק סיפור, אז כדאי להקדים לו איזו דרשה יותר חכמה, ומתוך זה להגיע לסיפור. אז זה הדוגמאות שנתנו עד עכשיו. בספר הזה הירוק יש לכם את הכל, והעדיפות של הספר הזה שהוא מלקט מצוין והוא גם מנסח מצוין. אבל זה לא הספר היחיד, יש הרבה ספרים. בעיקרון לחפש ספרים שיש בהם סיפורים לפרשה. כמו שאמרנו, צריך קצת להקדים מה חז"ל אומרים על אנשי סדום, על רשעותם, כמו שסיפרנו עכשיו, כן? על המלחמה נגד מי שעושה צדקה, נגד מי שמכניס אורחים, נגד מי שעושה חסד. אבל בוא נגיד ככה, כשאתה מספר את סיפורי חז"ל, את דברי חז"ל על סדום, אני חושב שההרגשה הטבעית, הראשונית, היא שטוב, סדום, איפה סדום ואיפה אנחנו? זה סיפורים מהעבר הרחוק, זה סיפורים על מקום שנמצא מעבר להרי החושך, מה לנו ומה לזה. זה היום לא נראה לנו בכלל ריאלי לחשוב על מצב כזה כמו סדום, נכון? בשביל זה בא הסיפור. ותראו את הסיפור שלפנינו, סיפור, גם הוא זה סיפור מזעזע, על הבח. אתם יודעים מי זה היה הבח? אמרנו שפחות בספר הזה, הסיפורים נקראים חסידים מספרים, אבל זה לאו דווקא סיפור החסידים. הפעם הסיפור על הבח, הבח זה, הוא כתב את הפירוש על, על ארבע הטורים. טוב, טוב, שולחן ערוך חבר לפני 300 שנה, הבח, תלמיד חכם, קודם כל קראו לו רבי יואל סירקיס. פלוס מינוס 400 שנה, אין לנו זמן עכשיו, בסוף הספר מופיע לכם פרטים יותר מדויקים עליו. הוא כתב בית חדש, זה נקרא בח על שם בית חדש, שהוא חיבר לארבעה טורים. אתם יודעים מי כתב את הטורים? הבן של הראש, רבי יעקב, הבן של הראש. והבח, יותר מאוחר, הוא פירש אותו. עכשיו, הוא היה ניכר בגדלותו בתורה, והוא היה משמש כמורה הוראה בעיירה בלז. בלז, אנחנו מכירים אותה, דרך אגב, אני כבר... זה הכל כתוב פה, אבל לא הכל, אני קצת מרחיב, כי לדעתי עדיף לא להקריא ועדיף קצת להרחיב, להכניס קצת איזה חותם אישי בסיפור. אז זה מה שאני עושה למשל עכשיו, שהיה, שבלז זה לא, אנחנו מכירים את בלז מחסידות בלז, אבל החסידות בלז נקראת על שם העיירה בלז. בעיירה הזאת גרו גם כמה מאות שנים עוד לפני החסידות, שביניהם גדולי תורה וביניהם הבח. הוא שימש שם רואה הוראה, אבל האנשים האלה שם של בלז, הם היו ראשי הקהילה, הקציבו לו מזכורת זעומה, מעט מאוד. מעט מאוד מזכורת, קצת מאוד. אנחנו מדברים על הבח, בית חדש. אנחנו רוצים להראות, התחלנו בסיפורים, במדרשי חז"ל על סדום, ואנחנו עכשיו רוצים לעבור לסיפור ולהראות שהמעלה הגדולה של הסיפור זה שהסיפור מעביר אותנו ולוקח אותנו למשהו עכשווי. סדום זה לא משהו בהיסטוריה, סדום זה כאן ועכשיו, והדוגמה היא הסיפור הזה שלפנינו. אם כן, רבי יואל סירקיס הבח חי לפני 400 שנה בערך, שימש מורה הוראה בקהילת בלז, וראשי הקהילה לא נתנו לו משכורת כמו שצריך, נתנו לו מעט מאוד, עד כדי כך שזה לא הספיק לו בשביל להדליק נר בלילה שיוכל ללמוד תורה. אז הוא, או שהיה חושך בבית והוא לא למד, או שאם היה ליל ירח הוא היה יוצא החוצה והיה לומד לאור הלבנה. ואז אנשי בלז לא רק שהם קיפחו אותו במשכורת, אלא הם הלכו ובדקו אותו ואמרו, מה זה, איך זה יכול להיות שיש ברב שלנו, מורה הוראה שלנו, חושך בלילה? הרי רב, תלמיד חכם, צריך ללמוד בלילה, מה זה חושך? לא יכול להיות שאמר הדאטרה שלנו הוא ישן כל הלילה, כן? ולא לומד. או יכול להיות שהם ניגשו אליו עם שאלות, ראו שהבית חשוך וכו'. קיצור, הוסיפו חטא על פשע והם החליטו להעביר אותו מהמשרה שלו, כי זה לא רב ראוי, מכיוון שהוא לא לומד בלילות. קיצור, מהר מאוד שמעו בקהילות מסביב שהמשרה שלו, לקחו ממנו את המשרה, והוא עכשיו פנוי לשמוע הצעות חדשות, ובאמת עמדו בתור וקפצו עליו. וקהילת בריס הייתה הקהילה שזכתה בו כשהיה הרב שלהם, שקהילת בריס הייתה ידועה בתלמידי חכמים גדולים, והוא היה הרב של תלמידי חכמים, שבשבילו זה היה משהו כאילו שדרוג ממה שהיה לו בבלז. ואז הסיפור מספר לנו שככה רגע לפני שהוא עזב את בלז, שנפרד מהם, כן, הוא נפגש עם ראשי הקהילה, ואז הוא אמר להם,
רק הסיפור הזה כאילו לומדים?
כן,
רק הסיפור הזה לומדים?
כן, כרגע. אחרי זה נראה את הסיפור הנוסף. וקיצור, ככה הוא, אז הוא אמר, אני רוצה לפגש אתכם לפני שהוא עזב את בלז. ואז הוא אמר להם, תראו, אני רוצה לשאול אתכם, למה הקדוש ברוך הוא הניש את סדום בזה שהוא הפך את העיר? הרי יכול היה להניש אותם במבול, יכול היה להניש אותם באש, לשרוף את העיר, לא חסרות לקדוש ברוך הוא אפשרויות, למה להפוך את העיר? אז הוא אמר להם, זה היה מידה כנגד מידה, כי אנשי סדום הפכו את היוצרות. בשבילם חסד היה פשע, הכנסת אורחים היה פשע, אז מה שלמעלה אצלם זה היה למטה וכו'. מידה כנגד מידה, הקדוש ברוך הוא הפך את העיר. טוב, שמענו רעיון יפה של הבח על, 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 על הפיכת סדום, אבל הבח הוסיף ואמר עוד דבר, כן, כלפי מה הדברים אמורים. אני חושב שבאיזשהו מקום אתם גם כן חוטאים בחטא הזה של סדום. למה? כי אתם כל הזמן דואגים שהרב ילמד תורה, כן? הרב חשוב לכם שהוא ילמד תורה, ואתם רואים שיש חושך בלילה, אז זה לא רב. אבל לאוכל שלו, למזונות שלו, אתם לא דואגים, את זה אתם משאירים על הכתפיים שלו, כן? והוא צריך ללכת ולחטט רגליו ולדאוג לפרנסה שלו. במילים אחרות, הבח דרך הסיפור הזה מאיר לנו את העיניים ואומר, תדעו, סדום זה לא משהו מהעבר הרחוק. סדום זה כאן ועכשיו. למשל, בדוגמה הזאת, אם בן אדם, כן, כן, הוא צריך לפרנס, הוא צריך להעניק משהו, והוא זה, הוא שם את זה בצד, לא אכפת לו רק הדברים שלו. וסדום, אני רוצה להגיד לכם שכשאני קראתי את הסיפור הזה, אני תמיד חשבתי על, אני תמיד חשוב, דרך אגב, גם כשמספרים סיפורים, לערב את עצמנו בעניין, לתת איזה חותמת אישית. אז אני מהר מאוד עלה, הייתה בראש שלי המחשבה הזאת, גם אני לפעמים יש לי את הבעיה הזאת, אני זוכר שהילד שלי היה חוזר, הילדים שלי היו חוזרים בית ספר, אז הייתי שואל אותם, איך אתם מרגישים, אתם עייפים, אתם רעבים, אכלתם טוב, מה השאלה שהייתי שואל אותם, איך היה בבית ספר, איך היה המבחן, איזה ציון קיבלת, מה המורה אמר עליך וכו', זה מעין סדום. סדום, מה אכפת, אכפת לך מהילד שלך, אתה אוהב אותו, אז תדאג לו. כן, תדאג לו קודם כל הצרכים הבסיסיים שלו, עזוב, והבחינה זה הרי בשבילך, בשביל הכבוד שלך, אתה רוצה להיות בטוח שהוא לא מת, אתה רוצה להיות בטוח שהוא לא, שהוא בסדר, זה סדום. כי זה איזשהו מקום, איזה סוג של רוע לב כזה, כן. אתה באמת אוהב את הילד שלך, אז קודם כל תדאג לצרכים שלו, לדברים הבסיסיים שלו.
זה לא היה, אבל זה לא רוע לב, אתה דואג לו גם ללימודים שלו.
כן, אבל זה להפוך את היצרות, כי מה אתה צריך לדאוג בראש ובראשונה לילד שלך? קודם כל תדאג שהוא בסדר, שהוא אוכל טוב, שהוא ישן טוב, שהוא בריא, שהוא צריך. הורים הרבה פעמים את זה מזניחים, שמים בצד. יש הרבה פעמים מצבים שילדים לא דואגים להם בבית, כי היום הרי אמהות יוצאות החוצה, וילד לא תמיד אוכל בצורה מסודרת. אבל העיקר כל מה לשאול אותו, איך למדת, איך למדת, כן? איך אתה בסדר בלימוד היום, בסדר. אתה כל מה תדאג לדברים האלה. וזה לא בדיחה, כי זה מה שהבח מלמד אותנו, זה מעין בבואה דבבואה של סדום. אבל כדי להשלים את התמונה, אז תראו, יש פה סיפור שהוא לקוח מפרשה אחרת. איך הגעתי לסיפור הזה? כי אני מתורגל כבר בסיפורים, אני כבר מתחיל להכיר, אני עוסק בזה הרבה שנים. כשאתה עוסק הרבה שנים בדבר מסוים, אתה יכול לעשות הצלבות ולהיזכר בסיפורים כאלה וסיפורים אחרים, למרות שזה לא נמצא באותו מקום. וזה אני אומר גם לכם, ככל שאדם נכנס יותר לדבר מסוים, מתרגל אותו, אז לאט לאט הוא מתחיל להביא, הוא מתחיל לרכוש ידע. אני רוצה להראות לכם את הסיפור הבא, שהוא הופיע באחד מספרי הליכוד בפרשת יתרו דווקא, אבל הוא קשור לפרשת השבוע שלנו. בואו נקרא אותו, כי הוא גם סיפור מאוד מאוד משעשע. ולפני שאני מספר את הסיפור, הייתי מציג אותו בצורה כזאת. בפרשה שלנו יש שני קצוות. יש עוד אחד חסר? יש הקצה האחד של סדום. מקום הרשע. כן? כמו שראינו. מהו הקצה השני? איפה אברהם אבינו הקצה השני?
אני מתפלל עליהם.
בהכנסת אורחים. למה בהכנסת אורחים? למה?
יותר מעצמו לאחרים.
לא, מה הנקודה המיוחדת בהכנסת אורחים של אברהם? הוא הרי הכניס אותם. מי הם היו האורחים האלה? ערבים. לא פחות. כשאני סיפרתי את זה, שאלו אותי, מותר להכניס ערבים הביתה? לא יודע, אבל אברהם אבינו הכניס ערבים הביתה. זאת אומרת, הוא לא בודק. תראו את הסיפור הבא. תראו את הסיפור הבא. משה עלה אל האלוקים. בשעה שעלה משה למרום, אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מה לילוד אישה בינינו? אתם מכירים את הגמרא הזאת בטח. המלאכים אמרו, תורה, לפני מעמד הר סיני, תורה לא בשביל בני אדם, זה בעולמות העניונים. משה עולה למרום, אמר, מה הוא עושה פה? מילים אחרות, מדובר פה בלימוד תורה, והמלאכים אומרים, לימוד תורה, לא, זה לא המקום שלו פה, זה בשבילנו. יום אחד, בימים שרבי למלך ורבי זושה ערכו גלות, אתם מכירים קצת את הסיפורים. הם היו עוברים, נודדים ממקום למקום, מתחזים לאנשים פשוטים, ואף אחד לא היה מכיר אותם, שני האחים הקדושים, תלמידיו של המגיד ממזריץ', המגיד הגדול ממזריץ', הם באו לעיירה, נכנסו לבית המדרש ונתיישבו בתוך הקהל, לשמוע את השיעור של הרב, בדיוק הרב אמר שיעור. כן? עברו כמה ימים, במשך כל הזמן אף אחד לא ניגש אליהם כדי לברך אותם לשלום, לשאול אותם מה המצב שלכם, מהיכן אתם. רק בליל שבת, בליל שבת לאחר התפילה, אז הם באו, אתם יודעים, יש מנהג כזה שמחלקים את האורחים בין בעלי בתים, ואז ניגש אליהם הרב סוף סוף, והוא שאל אותם, מי אתם? ואז פנה אליו רבי אלימלך ואמר לו ככה, תראה, כשמשה עלה לקבל את התורה, שאלו המלאכים, מה לילוד אישה בינינו? מי הוא? כנגד זה, בשעה שבאו המלאכים אל אברהם אבינו, הוא לא שאל אותם מי הם. למה? כי אין בודקים למזונות, זה חזר. למזונות לא בודקים. כל מי שבא, ברוך הבא, שואלים. כן? ואז הם אומרים לו, אצלך רבי, רואים הפוך. בזמן הלימוד שנכנסנו לשיעור שלך, אף אחד לא שאל אותנו מי אנחנו. בטח היה לך גם נחמד שיש לך עוד שניים נוספים שמאזינים לשיעור שלך. והולי, אף אחד לא פנה אלינו. ורק כשהגענו לאכילה, לכבד אותנו בסעודה, פתאום אתה שואל ובודק אותנו. שוב, דוגמה של סדום. של הפיכה, כן? של היפוך היוצרות. זה שוב סיפור, שדרך הסיפור הזה אנחנו לומדים הרבה דברים. אין בודקים למזונות, כן? זה גמרא, כן? הלכה. ותוך כדי הסיפור, בצורה מאוד מאוד, הייתי אומר, משעשעת, הביזוש של רבי אלימלך ככה הטיפו לו מוסר מתחת לחבורת שלו, כן? סליחה, הופכים את היוצרות, לומדים מזה המון מוסר מסיפור כזה, כן? שוב פעם אותה נקודה, אכפת לך מהבן אדם באמת? או לא אכפת לך באמת? האם הבן אדם בשבילך הוא רק איזה אמצעי בשביל לקבל כבוד ממנו, או שזה באמת משהו שאכפת לך שאתה דואג לו וכו'? קיצור, בסיכום אני אומר, יש לנו פה שני סיפורים שאם מפגישים אותם אנחנו יכולים לראות, זה מאוד מחדד לנו את הכותביות שיש בפרשת השבוע, מצד אחד סדום, מצד שני אברהם. לסיום, סיפור נוסף, את הסיפור הזה מצאתי והוא מופיע לפניכם באותו ספר של הסיפור הראשון. אמרתי לכם, בסוף לדפדף, ואז אתה רואה את הסיפור, כלל ראשון, תביא רקע לסיפור, תתחיל עם חז"ל, תתחיל עם רעיונות יותר כבדים, אבל מתוך מגמה לחתור לסיפור. תראו את הסיפור הבא ובזה נסיים. זה סיפור מאלף גם כן על החפץ חיים. בצד השני של הדף הראשון. סופר על החפץ חיים שהיה מגדולי בעלי המוסר, סליחה, רבי יהודה לייב חסמן היה נדמה לי המשגיח הראשון של ישיבת חברון פה בארץ ישראל. פעם הוא הגיע לעיירה רדי.
זה שעשינו הפוך היפוך היצרות, היה פתאום את הסיפור על זה.
אני אכפתם יותר מדי חזק.
זה אומר שאנחנו שאני במידת סתום.
תראו את הסיפור הבא. הוא מגיע לחפץ חיים להתארח אצלו בשבת. הוא לא גר ברדין. החפץ חיים הייתה ישיבה ברדין, נכון? הוא מגיע אצלו מחוץ לעיר. וחפץ חיים הרגיש שהוא רעב מאוד, שהוא לא אכל הרבה זמן. איך שהוא נכנס אליו ביתה, ראה אותו החפץ חיים, אמר המשפחה, בואו נקדש על היין ובואו ניטול ידיים ונפצע על החלות. דילג על שלום הלחם, דילג על אשת חיל, לא עשה כפי המנהג, אלא מיד נכנס סעודה. הרב חסמן אחר כך היה מאוד סקרן, הוא שאל אותו, רבנו, מה קרה? הרי יש מנהג בישראל להגיד שלום הלחם ולהגיד אשת חיל, ואתה ישר רצת לקידוש, רצת לנטילת ידיים וכו'. אז אמר לו החפץ חיים, תשמע, אני ידעתי שאתה בא מעיר רחוקה ולכן אני מיירתי לקדש על היין ולפתוח בסעודה, אבל לעומת זאת אני בטוח שהמלאכים לא רעבים והם יכולים לחכות מעט לשלום הלחם שלי. טוב, נקודה אחת חשובה, צריך תמיד להדגיש את הנקודה של ההומור. סיפורים שיש בהם הומור הם שווים באופן מיוחד. איפה הנקודה של ההומור בסיפור הזה?
המלאכים לא רעבים.
המלאכים לא רעבים, כן. אבל המלאכים לא רעבים, אז הם יחכו קצת, אבל אתה רעב. שוב פעם, היפוך היוצרות, שלא יהיה היפוך היוצרות. באמת אכפת לך מהאורח. אורח בא במקום רחוק. יש שלום עליך, יש זה וזה, ולא, קודם כל תשים לב לצרכים שלו, למה הוא באמת זקוק. אם אתה באמת חשוב לך, אכפת לך ממנו, אז זה א' ב'. בסדר, יש הלכות, יש מנהגים. שלמה, זה יכול לחכות. בשבילי העיקר זה קודם כל לקיים את מצוות הכנסת אורחים כמו שצריך. האורח רעב, לא מחכים ולא משהים. תראו כמה דברים אפשר ללמוד מזה הלכה למעשה מבחינתנו, כמה זה נוגע אלינו, כן? אבל כמו שאמרנו, בעצם לסיכום של הדברים, יש לנו פה שניים שלושה סיפורים, כן? שמשלימים אחד את השני, אבל המחנה המשותף לכולם הוא אחד. הסיפור לא רק שהוא לא דבר כאילו לא רציני, או להפך, מבחינתנו לדעתי אתם יכולים להיווכח פה, הוא הדבר הכי חשוב. למה? כי הוא לוקח אותנו לכאן ולעכשיו. אם אתה אומר דרשות כאלה, דרשות אחרות, בסדר, אמרת פלפול כזה, פלפול אחר. אבל ריבונו של עולם, איך זה נוגע אלינו? איך זה נוגע? זה הסיפור. מעביר אותנו. אני רוצה להגיד לכם שכל העסק הזה נולד אצלי. יש חיילים שבאים פה לשבת, אתם מבינים, יש פה, תודה לצהר, יש פה איזה אדם מיליונר שהוא מחליט להקדיש הרבה מאוד מהכסף שלו של חיילי צהר, מארחים אותם לשבתות, עושים להם קידוש יפה, והם גם מפזרים אותם בין הבתים. אז כבר המון שנים יש לנו הרבה פעמים חיילים בשבת. חלק גדול מהחיילים, רובם לא דתיים. אני אגיד להם פלפול, אני אגיד להם דרשות, דרך אגב גם לילדים שלי, כשהם היו קטנים, אפילו כשהם יותר גדולים, גם מבוגרים אוהבים לשמוע סיפורים, לא רק ילדים.
הרב אומר מהחוברת הכתומה?
לא, אני עובד מהספרים האלה כבר הרבה שנים. ואז שמתי לב שכשאתה מספר להם סיפור, זה תופס אותם. אני יכול להגיד להם על סדום, ככה וככה וככה, אבל הסיפור, למה? כי הסיפור זה כאן ועכשיו. הסיפור מכניס לך את הרעיונות יותר תוך הפנים שלך. שמענו, סדום? אני חושב שזה היה פעם לפני שנים? לא. סדום זה כאן. נכון, בסדר, זה לא כמו. אין היום מדינה שמחוקקת חוקי רשע כמו בסדום. אבל יש בבואה, יש מעין, אתם יודעים שיש מה שנקרא אבק גזל, אבק. יש אבק סדום. מה זה אבק סדום? כן? אם אתה באמת אכפת לך מהבן אדם או לא אכפת לך מהבן אדם, איך אתה באמת מקיים מצוות חסד, איך אתה לא מקיים מצוות חסד. אנחנו ראינו את הסיפור המזעזע על הבח, הירה של בלז. תראו איך מתנהגים ראשי הקהילה על הרב של הקהילה. לא נותנים לו כסף, ואחרי זה באים אליו בטענות שהוא לא לומד בלילה, כי אין לו כסף בגנות הנר. זה סדום. זה בעצם מה שאמר הבח. זה סדום? משהו מאוד מאוד מוחשי, זה אנחנו. הבנתם את העניין? יש לנו פה הרבה הרבה דברים שלמדנו על הפרשה, על הפיכת סדום, על העניין הזה שלא בודקים במזונות, על ההנגדה הזאת, סדום מצד אחד ואברהם מהצד השני, באותה נקודה. וכמובן הסיפור על החפץ חיים. תראו, לא צריך להגיד את כל הסיפורים, ראיתי, הבאתי לכם את הכל. מספיק שמספרים את הסיפור על הבר, וקצת מוסיפים פה ושם, זה כבר נותן משהו. אין לך זמן להגיד, לא אוהבים לשמוע הרבה זמן. אבל יש לך סיפורים מלבבים, אתה יכול לדבר יותר זמן. וסיפורים אוהבים לשמוע. אבל צריך לדעת איך לספר, אתם רואים, לא הקראתי. כי אני כבר מכיר את הסיפור. צריך לראות מראש, צריך לקרוא, לחזור עליו כמה פעמים, ואז זה נכנס לך לראש, ואז אתה יכול להכניס את החותם האישי שלך. זאת אומרת, לא סתם לדקלם, לא סתם להקריא, אלא להקריא, אלא לספר אותו תוך כדי מעורבות אישית שלך. אבל זה תרגול. אם מתרגלים לעבוד על הדבר הזה, ועוד שבוע ועוד שבוע ועוד שבוע, לומדים את זה בעל פה, לאט לאט אתה מתרגל לספר סיפורים. אמרתי לכם, אני לא רואה כשתלמידי, כשבחורים פה בישיבה אומרים דברי תורה על שולחנות, אני כמעט לא נתקל בבחורים שמספרים סיפורים, תקנו אותי אם אני טועה. אומרים כל מיני רעיונות יפים, חשובים, נורא חסר לי הדבר הזה. ואני אומר, באמת צריך להתרגל לספר עם סיפורים. ואמרנו, אין סתירה, אתה יכול להתחיל בדברים רציניים, אבל איכשהו תמיד להגיע לסיפורים.